ובפרק עושין פסין במסכת עירובין, על הפסוק בשיר השירים שחורות כעורב. חז"ל מצאו לדרוש את זה בשלוש פנים. במי אתה מוצא סדרי תורה? ביטוי מעניין. סדרי תורה, לא תורה אלא סדרי תורה, כמו שישה סדרי משנה, ש"ס. מה זה סדרי תורה? לא סתם תורה, אלא תורה מסודרת, מבוררת, מקושרת, דברים מסודרים בקיצור, לא איזה ניצוץ פה ואיזה ניצוץ שם. במי אתה מוצא סדרי תורה? במי שמשכים ומעריב עליהם בבית המדרש. על דרך הדרש אמרו שחורות זה מלשון שחרית, כעורב זה מלשון ערבית. במי שמשכים ומעריב עליהם בבית המדרש. כן, מצאו רמז בזה. זה דעה ראשונה. דעה שנייה. רבא אמר במי שמשחיר פניו עליהם כעורב. נכון, אתה צודק. רבא אמר במי שמשים עצמו על בניו אכזרי כמו עורב. למה? כי עורב אכזרי על בניו, שנאמר לבני עורב אשר יקראו. כי העורב לא נותן מזון לבניו, ומי מזמן להם אוכל? הקדוש ברוך הוא מזמן להם יתושים. טוב, אם כן, יש לנו פה שלוש דרשות. כי הדרב עדה בר מתנה, כמו שמצאנו שרב עדה בר מתנה, אבא כזי לבעיריו, הלך לישיבה. אמרה לידי ביתו, שאלה אותו אשתו, ינוקה מה עבדה? כלומר, בקיצור, מה יהיה עם הילדים? אמר לה, איקה קרמה באגמה. אמר לה, טוב, יש מה לאכול בחוץ. ירקות שמעתי, כלומר, אל תדאגי, כבר ימצאו מה לאכול. עד כאן דברי הגמרא, בואו נראה מה המהר"ל מבין בגמרא הזאת. רצה לומר, כי צריך שיהיה האדם דבק בתורה לגמרי. עד שלא תיפרד מאיתו. ואם לא כן, אין זוכה האדם אל התורה, כי צריך שיתאחד עם השכלי. ביטוי מיוחד. שיתאחד, כן? זאת אומרת, זה האדם והתורה כמו נישואין. יתאחד עם התורה, עד כדי כך. ועוד, כי צריך שיהיה לאדם התמדה בתורה מאוד. כי אין התורה כמו שאר דברים הגשמיים, שהם דברים שהם תחת הזמן. ואם האדם נוהג עם התורה כאילו הוא דבר זמני, ולימודו בתורה לפי שעה, ולפי הזמן אינו קונה התורה. ולכך צריך שישכים ויעריב עליהם, כי זהו עניין השכל. שאינו תחת הזמן והוא תמידי בלא זמן, כמו שפירשתי לפנים. כמו שהפסוק בעצמו אומר, והגית בו יומם ולילה. זאת אומרת, שאדם צריך לנהוג עם התורה מדרגה שאינה גשמית. מדרגה גשמית זה דבר מזדמן. אם אדם ילמד בצורה מזדמנת, כשיש לא זמן, אז זה לא קניין, כן? כמו שאדם מתחתן, אז כל הזמן, הוא נשוי כל הזמן, הוא לא נשוי חלק מן הזמן. אותו דבר לגבי תורה, חיבור גמור, מתמיד.
זמן זה גשמי?
מה?
זמן זה גשמי?
זמן זה תמיד קשור לגשמי, כן, בטח. אם בריאת העולם הגשמי, הופיע מושג הזמן, בראשית. מה אתה אומר, יעקב? נכון, ברור.
החומר מתקלב, והקיבלון של החומר זה בעצם מועד על הזמן, זה הזמן.
תמיד. זאת אומרת שההתמדה הזאת בתורה זה לא רק במובן הכמותי. הרבה פעמים תופסים את עניין ההתמדה בתורה כעניין כמותי. אם אתה מתמיד בתורה, אז אתה תספיק הרבה. ככה מבינים. המהר"ל לא מסביר את זה ככה. המהר"ל מסביר שאם אדם מתמיד בתורה והוא גובר על הזמניות שבדבר, אז הוא קונה את המדרגה השכלית האלוקית שהיא למעלה מן הזמן. זה הכוונה. צריך שאדם, כדי לקנות תורה, אדם צריך להתרומם מעל הגבול של החומר, שהוא תמיד תחת הזמן. זמן לכל ועת לכל חפץ, נכון? אבל התורה לא, היא לא שמה ברשימה הזאת. זמן לכל ועת לכל חפץ, שמה התורה לא נמצאת. התורה נמצאת למעלה מזה. אז צריך שאדם יתרומם למעלה מן המדרגה הזאת, וההתמדה שיש לו בתורה, שלמרות שיש תמיד דברים שמפריעים ומכשילים ומסיחים את הדעת, ויש לו סיבה לצאת מבית המדרש, יש תמיד דברים כאלה שמזדמנים בחיים. זמן זה מלשון דבר מזדמן, זה מלשון הזדמנות. אדם מתרומם מעל כל זה, אז יש סיכוי שאדם יקנה את המדרגה הזאת האלוקית, השכלית שיש בתורה. בלי זה לא, אי אפשר. בלי התמדה, אדם יכול ללמוד פה ושם משהו כמובן, כן? אבל זה לא המדרגה שפה מוזכרת בגמרא. במי אתה מוצא סדרי תורה? זה ביטוי מיוחד, צריך לזכור אותו. סדרי תורה. יש לנו כמה דברים בתורה שמוזכרים לפי סדר. סדר פסח. לא סתם יושבים, זה סדר, יש סדר. מתי שותים כוסות, מתי אוכלים מצה, מתי מספרים אגדה. ליל הסדר. צריך להכניס קצת סדר בעניין. לא פשוט. ללמוד על יציאת מצרים, צריך לעשות סדר שלם כדי ללמוד איך הקדוש ברוך הוא שבר את כל הכבלים בין של הטבע, בין של האדם. סדר פסח. יש סדר מיוחד. הוא לא הסדר הרגיל, סדר פסח. סדר זה משהו אחר. הקדוש ברוך הוא שבר את כל הכבלים.
זה יציאה מהסדר, למה סדר?
מה?
זה יציאה מהסדר.
לא, זה מה שבדיוק, אתה שואל טוב, זה בדיוק מה שהמהר"ל מסביר בספר שלו המוקדש לפסח. זה ספר מוקדש לפסח. גבורות השם. למהר"ל יש ספר שמוקדש לפסח, גבורות השם. שם הוא כותב הקדמות, ובהקדמה השנייה הוא כותב שיש סדר לניסים. המטרה של ליל הסדר זה להכיר את הסדר האלוקי. יש סדר שהוא תחת חוקי הטבע, חוקי האדם. עבדות קוראים לזה בקיצור. משועבד לחוקי הטבע, משועבד לחוקי האדם. קוראים לזה עבדות, שיעבוד. בא ריבונו של עולם, רק רגע, רק רגע. יש סדר למעלה מזה. מה חשבת שרק הסדר הזה קיים? יש סדר שהוא הרבה יותר גבוה מזה. וליל הסדר נועד להכיר את הסדר הזה. הסדר היותר עליון, הסדר אלוקי, הסדר הניסי, ששולט על הכל, גם על הטבע וגם על האדם. לכן אתם תראו שביציאת מצרים, מי הקדוש ברוך הוא מכה גם את הטבע וגם את האדם. בגלל שהם רצו לחסום את הופעת הסדר האלוקי, מי השם אשר אשמע בקולו, מעיז להגיד פרעה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ככה אתה אומר. טוב, עכשיו תשמע טוב מאוד את השם. כל הזמן תשמע. בלי סוף תשמע. אז גם אותו דבר, יש תורה, סדרי תורה. אי יש סדרי חיים פשוטים, גשמיים, גופניים וכו'. אבל יש סדרי תורה, זה סדרי הנשמה. יש סדרי הגוף ויש סדרי הנשמה. אז במי אתה מוצא סדרי התורה? סדרים שמתאימים לנשמה. אז הדבר הראשון זה מי שגובר על עניין הזמן. שמתמיד בתורה. כן.
יש זמן, קדושת הזמן של מהניסים.
קדושת הזמן.
המקדשים את הזמן.
כן.
ומתחשבים בזמן.
כן.
אבל אולי זה ברמה של כלל, ופה המהר"ל מדבר על רמה של הפרט.
לא, אבל גם קדושת הזמן זה יעקב. קדושת הזמן זה כניסה לתוך החול של סדר גבוה ממנו. אתה מבין? זה מעין חלון שנפתח, ודרך החלון הזה הקודש נכנס לתוך עולם של חול. אנחנו חיים יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום שישי. נפתח חלון, שבת קודש. זאת אומרת, זה לא הפסקת הסדר, זה כניסה לתוך הסדר הנמוך של החול, סדר יותר גבוה של קודש. מקדש השבת.
חגים, מועדים.
וחגים, מועדים זה אותו דבר. זה סדרים של זמנים מקודשים. זאת אומרת, זה כניסת הקודש לתוך המציאות של החול. המבדיל בין קודש לחול. בין אור לחושר, בין ישראל לעמים. זה כמו שאותו דבר לגבי האדם. יש סדרים אנושיים. בתוך הסדרים האנושיים האלה, פתאום מופיע סדר אחר לגמרי. עם ישראל זה לא איזה עוד עם, שבסדר תפס איזה מקום מיוחד בהיסטוריה. זה סדר אחר לגמרי. זה סדר חדש שמופיע באנושות. והאנושות מרגישה את זה, שיש פה עם ששייך לסדרים אחרים. ואתם טיולים ממלכת כהנים וגוי קדוש, כמו שיש יום קדוש, יש גוי קדוש. בתוך הסדרים הטבעיים של העמים, פתאום מופיע סדר חדש. מה? עם קדוש, גוי קדוש. זה סדרים אחרים. הסדרים של העם הזה הם לא הסדרים של העמים אחרים. זה קלאסה אחרת לגמרי. כן.
א' כל, מה שאמרת עכשיו, אין כאן איזה מושג של עבודה זרה, פתאום יש גוי קדוש מבין כל העמים. אני מבין שמה זה גוי קדוש? הוא מצווה להתקדש מכל העמים. לא שהוא בעצמו, שבן אדם בא לעולם, הוא כבר קדוש. לא שעם ישראל כשהוא נברא הוא כבר נהיה קדוש, אלא הוא מצווה להתקדש מכל העמים.
אז איך אתה מסביר מצוות ברית מילה?
שמצווים אותך להיות שונה ולהיות...
אז חכה, להיות בן 20, ואז תחליט אם לעשות ברית מילה. לעשות ברית מילה. מה זאת אומרת? אתה לוקח תינוק בן 8 ימים, ואתה מחליט שהוא יהיה קדוש. שואל אותו אם הוא רוצה להיות קדוש. מה אתה עושה לו ככה? בגיל 8 ימים, אתה לוקח בן אדם, מתחיל, עושה לו ניתוח ככה באמצע בית כנסת. זה לא יפה. באמצע זה ניתוח. חכה. אם זה עניין של התקדשות, חכה, התקדשות צריך להיות מתוך בחירה.
לא, אין בחירה לעם ישראל. הוא מצווה להיות קדוש. על התינוק הזה כבר שנולד הוא מצווה.
זה מצווה. אם זה תלוי בהתקדשות, יש שתי שאלות. א', אם אתה מצווה להתקדשות, אז חכה שהוא יהיה מצווה. הרי אדם פטור מכל המצוות. עד לגיל בר מצווה, אדם פטור ממצוות. אדם שאוכל והוא בן 10 ביום הכיפורים, לא חייב כלום.
אז זה מצווה להורים שלו.
מה זה מצווה? גם, ואם ההורים שלו נותנים לו לאכול ביום הכיפורים והוא בן 10, מה קרה? לא קרה כלום, לא חינכו אותו, יכול להיות.
אבל מה לעשות? מצוות מילה זה על ההורים.
מה זאת אומרת מצווה מילה? אבל זה יפה שעל ההורים תהיה מצווה שקשורה אליהם. מה זה קשור עכשיו לתינוק שלהם? זה המצווה, זה אחד מן המצוות הכי חמורות שיש בתורה, שאם אדם לא מר הוא חייב קראת, ואתה נותן לא נותן בן אדם להחליט. מה האדם גדול, הוא אומר רק לא מבין, מה עשו ברית מילה? כן, מי אמר שאני רוצה בכלל? לא שואלים אותך. מה זאת אומרת? אבל אני רוצה להתקדש או לא רוצה להתקדש, זה תלוי בי. מה אתם מחליטים? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, לפי החשבון הזה, ואם גוי רוצה להתקדש, שיתקדש. אם זה תלוי באדם שיתקדש או לא. ואם גוי יחצה להתקדש, אז הגמרא, המשנה אומרת במסכת נדרים, שגם אדם מישראל שלא מל הוא קדוש. הוא קדוש. לא, הוא לא מצווה להיות קדוש. הוא קדוש. וגם גוי שמל הוא לא קדוש. מה, נו, מה קרה? לא, אתה מדבר על ציווי, אני מדבר על קדוש.
שמעתי פעם, אפילו שגוי שמל נקרא
אריל,
ויהודי שלא מל נקרא...
זה התרגום שנתתי. זה המשנה במסכת נדרים. מי שנודר קונם, כלומר, אני אוסר את עצמי להינות מכל המולים, הוא אסור בכל אדם מישראל גם שלא מל. ומי שנודר את עצמו מליהנות מאדם ערל, הוא אסור ליהנות מכל גוי, גם אם הוא מל. נו, מה זה קשור עכשיו? לא, אבל הגדרה היא לא ככה. זה בדיוק החשבון. הגדרה היא לא ככה. הקדושה זה מושג אובייקטיבי ולא סובייקטיבי. זה לא תלוי באדם. זה הגדרה. אם אדם לא יעשה קידוש, בכל זאת שבת זה קודש. אם אדם לא ידליק נרות, בכל זאת זה קודש. הזמן הוא קדוש מצד עצמו, הוא לא קדוש מצד המעשים שלך. אם אדם לא ידליק נרות ולא עשה קידוש ולא שמר שבת, הוא עדיין נמצא בשבת קודש. כל אדם שלא שומר שבת עובר יום שהוא קדוש, ולכן זה נקרא חילול שבת. זה לא נקרא חילול אדם. זה לא, הבעיה היא לא האדם. הבעיה היא חילול שבת. מה זה חילול שבת? עשית חור, פגיעה בדבר שהוא קדוש מצד עצמו. גם אם מצדך לא עשית שום דבר כדי לקדש את הזמן הזה, הזמן הזה הוא קדוש מצד עצמו. אותו דבר לגבי ארץ ישראל. ארץ ישראל לא נקראת ארץ קדושה, היא נקראת ארץ הקודש. למה? כי גם אם לא עשית כלום, הארץ הזאת היא קדושה מצד עצמה. ההוכחה? ההוכחה זה מצוות התלויות בארץ. שאדם, על כל מה שגדל בארץ, חייב בתרומות ומעשרות, ועל כל מה שהוא גדל בחוץ לארץ, הוא פטור מתרומות ומעשרות. גוי מגדל בחוץ לארץ, פירות, סליחה, יהודי מגדל בחוץ לארץ, פירות וירקות, מה זה משנה? תגדל כמה שאתה רוצה. זה לא חייב בתרומות ומעשרות. ואסור להוציא פירות שגדלו בשנת שמיטה בארץ, ושיש בהם קדושת שביעית, אסור להוציא אותם לחוץ לארץ. אסור. אסור לקחת פירות עם קדושת שביעית, שגדלו בארץ ישראל בשנת שמיטה, ולהוציא אותם לחוץ לארץ. אתה מחלל את הקודש. מה זה קשור? לא קידשתי, לא עשיתי כלום, שום דבר. זה גדל באיזה מקום, לא משנה. זה מושג אובייקטיבי הקודש, זה לא תלוי במעשים שלנו. הפוך, אנחנו עושים ברית מילה לתינוק בן 8 ימים כי הוא קדוש. לא, 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 הפוך. הפוך, עבודה זרה.
זה הקדוש
ברוך הוא בחר בנו. זה, בוא נסביר. לא, לא, רק רגע. למה זה הפוך מעבודה זרה? מה זה עבודה זרה? עבודה זרה זה שאתה לוקח חפץ, ואתה מחליט שהוא קדוש. אתה מחליט, זה עבודה זרה. האדם מחליט. אף אחד לא אמר לך שיש בו קדושה. זה הפוך. עבודה זרה, זה בדיוק האנטיתזה של מה שאני מסביר. אני מחליט שזה קדוש. אני מחליט שהירח זה קדוש. אז לכן סמל ירח. אני מחליט שהשמש זה קדוש. לכן סמל שמש. אני מחליט. מי אמר שזה קדוש? מה זה? זה כלום. זה סך הכל משרת שממלא את התפקיד שלו. אחד פנס ביום, השני פנס בלילה. איזה קדושה. הקדוש ברוך הוא לא אומר שעל ידי שאתה תשתחווה לא לשמש ולא לירח חס ושלום, אתה מתקרב אליו, אתה מתרחק ממנו. כדי להתקרב אל השם, אתה צריך להתחבר לדבר שהקדוש ברוך הוא קבע בו את קדושתו. זה לא יחסי לאדם. עבודה זרה זה יחסי לאדם. האדם מחליט שהכוחות האלה או החפצים האלה הם עליונים. הוא מחליט. ולכן מה קורה בעבודה זרה? ריבוי. זה חייב להיות ריבוי. למה? עבודת תלילים בלשון רבים. למה? כי אחד בחר בזה והשני בחר בזה. אם אני בא להתחבר לקודש שהקדוש ברוך הוא קבע, זה רק אחד. השם אחד ושמו אחד. יש ארץ הקודש אחת. יש יום בשנה, בשבוע אחד. אבל באותו רגע שזה נתון לאדם, ריבוי. בארץ הזאת, יפן, זה השמש. למה? כי חביבי, קוראים לזה ארץ השמש העולה, המזרח. אז הוא בחר בשמש. ההוא שם נמצא עם הירח. אז הוא בחר בירח, על כל מסגד, ירח. זה עבוד הזר. מה לא בסדר?
רגע, אני יכול לשאול שאלה?
אבל לפני זה שנגמור איתו.
תגיד לו, השאלה תגיד לו.
אה.
דיפלמטי, אני חושב, הקודש הוא אקסיומה. הדבר נתון הוא ראשוני, הוא בסיסי, כאילו אין לנו שום השגה בו, מבחינה שכלית. זה דבר, אני חושב ככה שאפשר להתייחס לזה דבר ראשוני, בסיסי, נתון, נתון שאין לנו השגה בשכל. לאדם. ואז אנחנו מתקבלים את זה, שזה ככה.
מי הסברים?
כן, מה רצית
לשאול? לא יודע, פשוט נראה גם מסתדר, אותו דבר, גם השיטה שארץ ישראל היא לא מקודשת מצד עצמה, ושום דבר לא מקודש מצד עצמו, אלא רק כשאנחנו מצווים לקדש אותו.
ככה השיטה שרוצה לכפור בקודש אומרת, כן. כן. לכן הנוצרים קוראים לארץ ישראל טרה סנקטה. זאת אומרת, טרה סנקטה, זאת אומרת, הארץ המקודשת. מקודשת. אנחנו מקדשים. אבל התורה אומרת הפוך. התורה אומרת, ארץ ישראל זה ארץ הקודש, כלומר הארץ שמסוגלת לגלות את הקודש. כתבי הקודש ולא כתבים קדושים. הגויים מדברים על כתבים קדושים, כלומר אנחנו החלטו שהם קדושים. אנחנו מדברים על כתבי הקודש, כתבים שמגלים את הקודש. וזה מאוד משמעותי, אם הסופר כותב ספר תורה, שלא לשם קדושת ספר תורה, הוא לא קדוש. אולי זה ספר שאפשר ללמוד בו, אבל הוא לא קדוש קדושת ספר תורה. כלומר, לא מצד מה שאנחנו מחליטים, אלא הסופר מתכוון שהקודש יחול על מה שהוא כותב. אם הוא לא מתכוון לזה, אז הספר הזה הוא לא קדוש. לכן זה מאוד חשוב לפנות לסופר שהוא ירא שמיים, לא מומחה, ירא שמיים. כמובן גם מומחה. כי אם אין בו יראת שמיים, אתה מקבל תפילין, ספר תורה, תפילין מזוזות, זה כתוב אותו דבר, אחד כשר, השני פסול. איך אתה יודע? זה היה תלוי בכוונת הסופר. מה זה קשור? העיקר שהוא יכתוב? לא, זה טעות. זה בדיוק המלחמה שלנו. מה שגרם לתפיסה הזאת שהזכרת, זה באמת הכפירה שרוצה להעמיד את האדם במרכז המציאות. האדם קובע, אני מתקדש או אני לא מתקדש. אני מקדש או אני לא מקדש. התורה אומרת לא, אנחנו מקבלים את האלוקי. אנחנו לא מחליטים אם דבר הוא אלוקי או לא, ההפך. זה לא אנחנו מחליטים. לא אנחנו מחליטים אם אנחנו יהודים או לא יהודים. יש מי שרוצה להגיד, תלוי באדם. יגיד שהוא מרגיש בלב יהודי, אז הוא יהודי, הוא לא מרגיש בלב שהוא יהודי. זה מה שהוא רוצה. אומר לו, זה אני לא מחליט. זה אובייקטיבי. גם אם לא התקדשת, אתה יהודי. זאת אומרת, אם יהודי לא מתקדש, לא יקיים שום מצווה. כן? לא מקיים שום מצווה. הוא יהודי. וחייבים לנהוג בו כיהודי, לכל דבר. ואם הוא מקדש אישה, אישה היא מקודשת. יהודי שלא מקדש, לא מתקדש במצוות. מה שהזכרת קודם. לא מתקדש במצוות. בסדר? הוא לוקח עכשיו טבעת ואומר לאישה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. היא מקודשת. כדת וכדין. זאת אומרת, יש את איש. גוי ייקח את אותה טבעת וייתן לאישה יהודיה ושטויות. שטויות. כלום. לא, אין פה ניסויים, אין פה כלום. שטויות. מה קרה? כי זה מתוך שהוא קדוש, מקדש. מתוך שהוא קדוש, הוא יכול לקדש אישה. לא היה קדוש, כי הוא לא נולד יהודי, יכול כמה שהוא רוצה לעשות קידושים, לא, זה לא פועל.
אז שאני לא היה מצווה לקדש כדת משה ישראל, אז לא מתפת, לא יכול, לא יכול לעשות את זה.
מה זאת אומרת?
כן, מצווה, אז הוא כן יכול.
אבל מה עושה שאדם מצווה או לא מצווה?
אם הוא נולד יהודי או לא.
ומה זה נקרא שהוא נולד יהודי או לא? מה זה הדבר הזה שאם הוא נולד יהודי, אז הוא מצווה? ואם הוא לא נולד יהודי, הוא לא מצווה. למה דווקא הציווי מתחבר למי שיהודי, ולא מתחבר למי שאינו יהודי? איך אתה מסביר את זה?
כי השם לקח עם אחד, ועשה שהוא יהיה מצווה.
ומתי הוא לקח אותו?
כן,
בהר סיני. ולמה לקח דווקא את ישראל? ככה שואלים כולם.
נכון.
כולם שואלים כולם. תשובה, הוא לא לקח, הוא ברא. הוא לא לקח, הוא ברא. אין אלא הקדוש ברוך הוא בחירה מוגבלת. מה שאתה מציע עכשיו זה בחירה מוגבלת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בזמן יציאת מצרים, היה לו מספר מסוים של עמים, הסתכל, ראה מי הכי מתאים, אמר, טוב, אתם, למה לא? בואו אתם. ואז אחרים שואלים, מה קרה? למה הוא? כן, זה פסוק בנביא. עמזו יצרתי לי, תהילתי יספרו, אשר בורא אחה ישראל. ישעיהו מ"ג. כלומר, הקדוש ברוך הוא, הנביא אומר מפורש, שעם ישראל לא נבחר, אלא נברא. כשאנחנו אומרים, אשר בחר בנו מכל העמים, זה בחירה אלוקית, בחירה אלוקית זה תמיד יצירה, זה בריאה.
זה תמיד קדוש?
תמיד קדוש. יהודי קדוש. גם אם הוא עושה כל מה שהוא רוצה, הוא קדוש.
אז ישראל קדמה לתורה.
ברור. שאלה ששאלו את אליהו הנביא, השאלה הזאת. מי קדם למי? כתוב בתנא דבליהו שאת השאלה הזאת, כן, פגש את אליהו, לא יודע, יש חכם אחד, פגש את אליהו הנביא, לא ידעתי לאחיע. מי קדם למי? ישראל לתורה, התורה לישראל. ואז אמר אליהו הנביא, הרובה העולם נוהג לומר שישראל קדמה, שהתורה קדמה לישראל, ואני אגלה לך, ישראל קדמו לתורה. ברור, בגלל מה שאנחנו מסבירים עכשיו, די. זה עיקרון הדבר הזה. אין דבר כזה, לא שייך לצוות אדם שלא שייך. לא שייך. כן.
איך
פחות
את ישראל מקדשים את הזמנים?
כמו שישראל, כמו שאדם ישראל מקדש אישה. זאת אומרת, מכוח הקדושה שבו, יש לו את הכוח לחדש הופעת הקודש בעולם. אם אתה לא קדוש, אתה לא יכול לחדש הופעת הקודש בעולם. אם אתה קדוש, אתה יכול לחדש, למשל, הקדש. תוספות אומרים, מה זה קידושי אישה? למה קוראים לקידושי אישה קידושין. תוספות בתחילת מסכת קידושין. אתה יודע מה הוא אומר? זה מלשון הקדש. ככה הוא אומר. זאת אומרת, כמו שאם אתה לוקח חפץ, אם אדם ייקח חפץ ויגיד, חפץ זה קוידש לבית המקדש. מרגע זה נגמר הסיפור. אסור לעשות בו שימוש של חול. אלא אם כן פודים אותו. זה הקדש. אבל מכוח מה? מכוח שאדם הוא קדוש, אז הוא יכול להקדיש. הוא יכול לחשוף קודש בעולם. אותו דבר לגבי זמנים. אבל סוף סוף, כשאנחנו אומרים שישראל מקדשים את הזמנים, זאת הכוונה. הכוונה שאנחנו חושפים את הקודש. אנחנו לא ממציאים אותו יש מיין. ודאי שלא. מקדש השבת. ומתוך מקדש השבת, מקדש השבת, ישראל והזמנים. כשיש לנו יום טוב בשבת, זה הברכה שאנחנו מבחים. מקדש השבת, ישראל והזמנים. זאת אומרת, מתוך שאנחנו מקבלים את הקודש באופן אובייקטיבי, והוא קודש השבת, אנחנו תופסים ביותנו קדושים את קדושת השבת, ומעבירים את זה הלאה לקדושת הזמן. זה לא סובייקטיבי, זה אובייקטיבי לגמרי. לגמרי. זה הקודש הוא דבר אובייקטיבי. כן.
מה זה
קודש?
מה
הגדרה
של קודש?
הגדרה של קודש? אלוקי. זה אלוקי. הקודש הוא אלוקי. זה הכוונה.
אבל זה קצת בשקר, הכל אלוקי.
מה?
גם מה שלא קודש.
אבל יש מדרגות. יש הבדלים. יש בא מרצון השם. יש הבדל בין דבר שתגיד שהוא בא מרצון השם, לדבר שאתה אומר שזה גילוי האלוקות. יש הבדל מאוד גדול. יש דבר שאני אומר זה גילוי האלוקות. אני אתן דוגמה פשוטה. בעשרה מאמרות נברא העולם. זאת אומרת שבתוך העולם הנברא שמה נמצא דבר השם. אוקיי? אבל יש נביא. מה ההבדל? זה דיבור ישיר. הנביא זה דיבור ישיר. השם פונה אליך. זה דיבור ישיר. זה גילוי האלוקות באדם. לעומת זה, עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, לא, זה גילוי רצון השם. אתה צריך לחפש אותו. צריך לגלות אותו. יש אנשים שאוהבים את הטבע, רואים את הטבע, פוגשים את הטבע, לא רואים את השם. נביא לא יכול להתעלם. אי אפשר. למה? כי זה ישיר. אז זה אותו דבר. קודש זה גילוי האלוקי. זה גילוי האלוקות. זה לא אותו דבר להגיד שהכל הוא מרצון השם. זה לא אותו דבר. כן? יש דברים כמו להבדיל שנעשים מרצון האדם, אבל זה רחוק מאוד מן האדם. כן.
הרב אמרת שלגבי המכות במצרים, קודש ברוך הוא היכה את האדם ואת הטבע ואת האדם. נכון? קודם, לפני השאלה, אני רוצה להבין מה מסתומת את הטבע.
עשרה מכות. מה זה היה עשר מכות?
משתמש בטבע
להכות את האדם. עיקה. המים הפכו לדם. זה נקרא להכות. להכות זה אומר, זה לשבור את הכללים. יש חוקים. המצרים אמרו, אנחנו מכירים את חוקי הטבע, אנחנו עובדים עם זה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אוקיי, אני שובר את הכל. תיקחו כוס מים, הופך להיות כוס דם. מה אתה אומר? נו, אז זה נקרא שבירה. זה הכאה, לכן קוראים לזה מכות. הטבע קיבל מכה. כן.
ולגבי הדברים הגשמיים שהם שייכים לזמן, הם מושפעים ככה.
כן.
גם הדברים הקודשיים, גם התפילין, יש תפילות שאנחנו יכולים, זה רק תלוי בזמן.
כן, אני לא דיברנו על... אתה צודק, זה המצוות, אני דיברתי על התורה. על התורה כתוב, והגית בו יום ולילה, אין לזה זמן. המצוות אתה צודק, כי המצוות זה גילוי רצון השם במציאות. התורה זה לעלות לרצון השם שמעל המציאות. זה לא אותו דבר. מצוות זה גילוי רצון השם במציאות. התורה זה ההפך. אתה עולה לרצון השם שלמעלה מן המציאות. התורה עוסקת ברצוי, לא במצוי. מתוך שאתה יודע את הרצוי, אתה בא לטפל במצוי. השם יש הבדל מאוד גדול בין מצוות לבין תורה.
אז מה הדרגות שזה מעזור שלעסוק בתורה שבכתב ביום ושבעל פה בלילה?
זה הבחנות, זה הבחנות, זה לא עקרוני. והגית בו יום ולילה, זה הפסוק העקרוני. התורה זה מעל המציאות, זה מעל הזמן. התורה קדמה לעולם. תורה קדמה לעולם, אבל המצוות זה בתוך העולם. טוב.